גיטין, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, דף חף א' עמוד ב' במשנה. כל מי שראה פעם נוסח של גט, יש שם נוסח שלם שהבעל מוציא את אשתו שתהיה מותרת להינשא לכל אדם. אפשר לחלק את הנוסח של הגט לשלושה חלקים. חלק אחד, תורף הגט. תורף, הכוונה, לפי דעת רש"י, גילוי, גילויו של הגט. עיקר הדברים העיקריים שבו, שם האיש עם כל הכינויים שלו וכולי, שם האישה עם הכינויים שלה, המקום איפה שהם, הזמן, וכן הנוסח העיקרי שהוא כותב להרי את מותרת לכל אדם. זה נקרא תורף. אחר כך יש את החלק השני שנקרא תופס. תופס זה שאר הנוסח, זה נוסח מעניין, נוסח שלם. אחר כך יש את החתימות. יש ויכוח בין שלושה תנאים, כשהתורה כותבת שהבעל, כשהוא מוציא את אשתו, שתוכל להינשא לכל אדם, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. מה הפירוש וכתב? על איזה חלק התורה מתכוונת? ואם כל אחד ישאל, מה זאת אומרת על איזה חלק? על כל החלקים. התשובה היא, יש דרשה שחכמינו זיכרונם לברכה דרשו, מזה שהתורה מסמיכה, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, שאסור שיהיה איזה הפסק בין הכתיבה לבין הנתינה, על ידי למשל קציצה מדבר המחובר לקרקע. כמו שהמשנה כותבת, אין כותבין את הגט במחובר לקרקע. למה? מכיוון שאם אתה תכתוב את הגט על עלה שמחובר לקרקע וכדומה, ואחר כך לפני שתיתן לה את הגט, אתה תצטרך לקצוץ את זה, אז יש כאן קציצה בין וכתב לספר קריטות וקצץ את הספר קריטות ממקום החיבור ונתן בידה. יש הפסק של קציצה בין הכתיבה לבין הנתינה, ואסור שתהיה הפסקה כזאת, כי התורה כותבת וכתב ובסמוך ונתן, אז אסור שיהיה הפסק של קציצה מהמחובר לקרקע בין הכתיבה לבין הנתינה. אבל זה דווקא בין הכתיבה. יש ויכוח בין שלושה תנאים, מה הכוונה וכתב, על איזה חלק, האם על התופס, האם על התורף, או האם על החתימה בכלל של העדים, שזה העיקר הקריטות של הספר קריטות של השטר, הגט. קודם כל נפתח עם דעתו של רבי אלעזר בן שמוע, מכיוון שגם שמואל וגם רב הושעיה וגם רבי יוחנן מעמידים את תחילת המשנה שלנו כמו דעתו של רבי אלעזר בן שמוע. לפי דעתו, החתימות של העדים שחתומים על הגט הם בסך הכל תקנה של חכמים, אבל הם לא עיקר הקריטה שהגט הזה קורית בין הבעל לבין האישה. אלא איזה עדים הם אלה שקורטים? העדים שמעידים שהם ראו איך הבעל מסר את הגט לאישה. עדי מסירה קרטי. זה דעתו של רבי אלעזר בן שמוע. עוד סובר רבי אלעזר בן שמוע, שכשהתורה אומרת וכתב לה ספר קריטות, על איזה חלק בגט התורה מתכוונת וכתב, התורה מתכוונת על החלק של התורף. התופס זה לא עיקרו של הגט. זה סך הכל תוספת נוסח. כל שכן החתימות ודאי לא, כי הרי עיקר העדות זה לא העדים שחותמים, אלא העדים שרואים את המסירה, כמו שאמרנו. כך סובר רבי אלעזר בן שמוע. וכתב הכוונה כתיבת התורף. ולפי זה, התבהרו דברי המשנה, אין כותבין על איזה חלק על התופס. לכתחילה אין כותבין אותו במחובר לקרקע. שמה יבוא לכתוב גם את התורף במחובר לקרקע, ואז יהיה פסול לגמרי, כי התורה אומרת וכתב, ובסמוך לזה ונתן, שלא תהיה הפסקה של קציצה בין הכתיבה לבין הנתינה, והכתיבה זה כתיבת התורף. כדי שלא יבוא לכתוב את התורף במחובר לקרקע, לכתחילה לא יכתוב גם את התופס במחובר לקרקע. אבל בדיעבד עם כתבו לתופס במחובר לקרקע, ואחר כך תלשו וחתמו, כאן הכוונה לא החתימות של העדים לפי רבי אלעזר בן שמוע, אלא חתימת השטר, כמו שאדם חותם את דבריו, מסיים את דבריו, דהיינו את הכתיבה של התופס, שזה לא העיקר, לפי דעת רבי אלעזר בן שמוע, הוא כתב במחובר, והוא עבר על התקנה שתקנו לכתוב את זה בתלוש, כדי שלא יבוא לכתוב גם את התורף במחובר. הוא כתב את התופס במחובר, ואחר כך הוא תלש, ואת החתימת הדברים, דהיינו את כתיבת התורף, הוא כתב אחרי שזה היה תלוש, אז ונתנו לה, בדיעבד זה יהיה כשר. כי העיקר כתיבת התורף היה בתלוש. כך מבארים שמואל, רב הושעיה ורבי יוחנן את תחילת המשנה, כמו דעת רבי אלעזר בן שמוע. הדעה השנייה היא דעת רבי מאיר. הוא סובר וכתב הכוונה לחתימה, חתימת העדים. לפי דעת רבי מאיר, עדי החתימה הם עיקר קריטות הגט. וריש לקיש מבאר את המשנה כמו דעת רבי מאיר. מה שכתוב אין כותבין הכוונה לכתיבה של התורף. גם זה רק במחובר, רק לכתחילה אין כותבין במחובר לקרקע. גזרה שמה יבוא לחתום במחובר לקרקע. אבל בדיעבד אם הוא כתב את התורף במחובר לקרקע ותלשו, ורק את החתימות העדים חתמו בתלוש, כבר על גט יהיה כשר בדיעבד, כי עיקר קריטת הגט זה החתימות. ומה שכתוב וכתב, זה הכוונה חתימת העדים, שזה עיקר הגט, עיקר וכתב לספר קריטות, עיקר הספר קריטות, עיקר כתיבת הספר קריטות לפי רבי מאיר זה החתימה. זה הדעה השנייה. הדעה השלישית, רבי יהודה פוסל. דהיינו, אפילו בדיעבד, כתבו במחובר ותלשו וחתמו, רבי יהודה פוסל. כי רבי יהודה סובר שגם כתיבת התופס וגם כתיבת התורף וגם החתימות, שלושת החלקים חייבים להיות בתלוש. כי לפי דעתו וכתב, הכוונה לכל הכתיבה. נמצא אם כן, לפי דעת רבי יהודה וכתב, הכוונה לכל הגט, לכל השלושה חלקים. תופס, תורף, חתימות. לעומת רבי אלעזר בן שמוע, וכתב הכוונה רק לתורף. ולפי דעת רבי מאיר, וכתב הכוונה רק לחתימות. עוד אומרת המשנה, רבי יהודה בן בתירא אומר, כאן אנחנו מעוררים נקודה נוספת שלא עוררנו אותה עד עכשיו. כשבעל נותן גט לאישה, והוא כותב שם שהיא תהיה מגורשת בתנאי שהיא תעשה דבר מסוים, שהיא לא תלך נאמר לבית אביה עד 30 יום אחרי הגט. כתב איזשהו תנאי. וכשזה מגיע לידיה של אישה, חוששים שהיא תמחוק. היא תמחוק את התנאי, והיא תכתוב את הגט שוב בלי התנאי. לכן צריך שהשטר יהיה סוג שטר שיהיה ניכר אם מחקו בו מילים. כדי שלא יבואו למחוק מילים ולכתוב שוב, והחתימות יישארו כמות שהם. זאת אומרת, יש לך את החתימות, אתה כותב אחר כך מה שאתה רוצה. כמו שטר פתוח, שאתה יכול לרשום שם איזה דברים שאתה רוצה, ויש לך חתימות, העדים חתמו על דבר אחד, אתה מחקת את הדבר הזה, כתבת דברים אחרים ויש לך את החתימות, זה נראה כמו שהעדים חתמו על הדבר שאתה עכשיו בעצמך כותב. כדי שלא תצא כזאת תקלה, אומר רבי יהודה בן בתירא, אין כותבים את הגט על גבי נייר כזה שלא ניכרת בו מחיקה, אלא דווקא על כזה סוג נייר שניכרת בו המחיקה. לכן אין כותבים את הגט לא על הנייר המחוק, שמחוק מה שהיה כתוב עליו קודם, כי מכיוון שכבר יש כאן סימני מחיקה, ואם יבואו למחוק שוב פעם, אז לא יוכלו לגלות שמחקו פעם שנייה, כי כבר שכתבו הפעם הראשון, כשכתבו עכשיו את הגט, זה כבר היה על נייר מחוק. אז אם מחקו את זה, לא תוכל לומר אחרי זה כשכתבו נוסח חדש, רגע, אתה לא רואה שמחוק פה? רגע, אז אולי באמת היא כתבה משהו אחר, כי יבואו לטעון לך, למה שתחשוב שכתבה משהו אחר? כשכתבו את הגט בהתחלה, זה כבר היה כתיבה על גט מחוק. אז לא ניכר את המחיקה. כי העדים גם חתומים על מה שמחוק, על נייר מחוק. אז זה לא יהיה ניכר שהוא מחק את כל מה שכתוב כאן, והוא כתב משהו חדש. כי כבר השטר הזה הוא כולו שטר כזה שהיה כתוב בו משהו ומחקו, ואז כתבו את הגט והחתימות של העדים. הכל כתוב על דבר מחוק. וכן, אל כותבים גט לא על הדיפטרה, שזה אור שעבר רק שני שלבים של עיבוד. הרי כדי להפוך אור לקלף, מאבדים אותו בשלושה שלבים. שלב ראשון במלח, שלב שני בקמח, ושלב שלישי במי הפצים. האור הזה, איבדו אותו במלח, בקמח, אבל לא במי הפצים. ואז הוא נקרא דיפטרה. ברגע שמוחקים מעל גבי דיפטרה, המחיקה לא ניכרת. ולכן אין כותבים על זה, מפני שהוא יכול להזדייף. הוא יכול למחוק את התנאי שכתוב בו ולכתוב את הגט בלי תנאי, וישארו לו החתימות. וחכמים, הגמרא מעמידה את דעתם גם כן כמו דעת רבי אלעזר בן שמוע, שבו פתחנו את השיעור היום, שסובר שעיקר העדות על הגט זה העדים שמעידים שהם ראו איך הבעל מסר את הגט לאישה, ולא מתחשבים כל כך בעדים החתומים, אלא זה בסך הכל תקנה של חכמים. לכן, לפי דעת חכמים, הם מכשירים לכתוב גם על דבר שיכול להזדייף, למה? כי העדים של המסירה הם יכולים להעיד האם היה תנאי או שלא היה תנאי בגט, אז לא יועיל למחוק את מה שהיה כתוב ולכתוב מחדש. כמו שפירשנו במשנה בעצמה, החלק הראשון, אין כותבין במחובר לקרקע לכתחילה ודיעבד עם כתבו במחובר ותלשו וחתמו ונתן לה כשר, אפשר לפרש אותו, אפשר לפרש את דברי המשנה בשני דרכים. גם כמו דעת רבי אלעזר בן שמוע, וגם כמו דעת רבי מאיר. אז כאן הגמרא מביאה את זה. למדנו במשנה שלכתחילה אין כותבין את הגט במחובר לקרקע, על דבר שהוא מחובר לקרקע. אלא קודם קוצצים, תולשים, אם נאמר רוצים לכתוב את זה על גבי עלה, קודם תולשים את העלה מהאילן המחובר לקרקע, ורק אז כותבים את הגט. ואז אומרת המשנה, שאם כתבו על המחובר ותלשו וחתמו ונתן לה כשר. נשאלת השאלה, למה זה כשר? והרי אמרת ברישה, אין כותבין את הגט במחובר לקרקע. מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, מעמידים את המשנה כמו רבי אלעזר בן שמוע. את ההסבר הזה אמרו שלושה אמוראים. האמורה הראשון אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. ובהמשך נראה את שני האמוראים הנוספים. המשנה אומרת כך, אין כותבין את הטופס, שזה התוספת של הנוסח, בגט שמחובר לקרקע, על דבר שמחובר לקרקע. שמא יבוא לכתוב את התורף, שזה עיקר גילויו של הגט במחובר לקרקע. אבל אם הוא כתב את הטופס, אבל לא את התורף, והוא ששייר מקום התורף של הגט, שאותו הוא לא כתב רק אחרי שהוא תלש את השטר מחיבורו לקרקע, ואז הוא כתב את התורף, הגט יהיה כשר. אבל אם הוא כתב גם את התורף במחובר, זה יהיה פסול. כי עיקר הגט זה התורף, ואין כותבים את הגט במחובר. כך מבאר רב יהודה בשם שמואל. וכך כן מבאר גם ואומר רבי אלעזר את הדברים הוא אומר בשם רב הושעיה. והוא, מה שהמשנה אומרת שאם כתבו במחובר בדיעבד זה כשר, מדובר שהוא כתב את התופס, ומדובר שהוא שיער את מקום התורף. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, והוא ששיער מקום התורף. והמשנה היא כמו דעתו של רבי אלעזר היא, שצריכים לכתוב את הגט בתלוש, שבזה מסכימים כולם. השאלה היא מה נקרא כתיבה, כמו שביארנו. התורף, או גם התופס, או רק החתימות. אז רבי אלעזר סובר שמה שכתוב וכתב ובסמוך ונתן, הכוונה לתורף. אז אסור להפסיק על ידי שקוצצים את השטר מהמחובר בין כתיבת התורף לבין הנתינה. ומה שכתיבה לא הכוונה לחתימה של העדים, זה כמו דעתו של רבי אלעזר דאמר, שהעדים שחותמים על השטר הם לא עיקר הקריטות של וכתב לספר קריטות, אלא עדי המסירה הם עיקר הקריטות, הם קרטי. והחתימות זה רק מתקנת חכמים. ולכן חייבים לפרש מה שכתוב וכתב ונתן, זה לא הכוונה על החתימות, כי לפי רבי אלעזר בן שמוע, החתימות זה בסך הכל תקנה של חכמים, אלא מה שצריך להסמיך את הכתיבה לנתינה, שלא יהיה הפסק של קציצה ביניהם, הכוונה לכתיבה של התורף. ואחי כאמר, ככה הכוונה בדברי המשנה, והוא כעת מבאר את המשנה מתחילתה. אין כותבין לך תחילה את התופס של הגט על המחובר לקרקע, שמה יבוא ויכתוב גם את התורף של הגט במחובר לקרקע, שאם הוא יכתוב את התורף זה מעכב אפילו בדיעבד, וגם בדיעבד הגט יהיה פסול. אבל אם עבר על לכתחילה וכתבו לתופס, לא לתורף, לתופס, שזה לא מעכב בדיעבד. את זה הוא כתב אגבי המחובר ותלשו, ואז כתבו לתורף בתלוש ונתנו לה, אז בדיעבד זה יהיה קשר ונבהר מה שהמשנה אומרת. כתבו במחובר, הכוונה כתבו לתופס ותלשו, וחתמו, הכוונה את חתימת הדברים, לא הכוונה חתימות של עדים, אלא חתימת הדברים, הכוונה לכתיבת התורף, זה הוא חתם אחרי שזה התלוש ונתנו לה, אז זה יהיה קשר. כך מבארים את הדעה הראשונה במשנה. וריש לקיש אמר, הוא מבאר את, לפי הדעה השנייה, לפי דעת רבי מאיר, ולפי דעתו, תחילת המשנה זה דעת רבי מאיר. זה מתאים מאוד עם הכלל שידוע לנו, סתם משנה רבי מאיר. כשיש כאן דברים שלא נכתובו על ידי שם של תנא, רבי הקדוש סותם את הדברים כמו דעתו של רבי מאיר. ריש לקיש מוכיח שחייבים לבאר שהמשנה סוברת כמו דעתו של רבי מאיר, שדעתו היא שעיקר הכתיבה של הגט זה העדים שחותמים. כך הוא סובר, עדי חתימה קרטי, העדים שחותמים על הגט הם עיקר מה שכתוב וכתב לספר קריטות, וכתב הכוונה על החתימות. הוא מדייק, ריש לקיש מדייק שהמשנה ודאי כמו דעת רבי מאיר, למה? כי הרי כתוב שמה שכתוב שאם כתבו בדיעבד במחובר ותלשו וחתמו ונתנו לקשר, לא כתוב כאן כתב את התורף, כתוב חתמו, משמע שהדבר היחיד שהיה בתלוש זה רק החתימה. כתבו במחובר ותלשו וחתמו, אחרי שתלשו הוא רק חתם, רק עשה את החתימות. חתמו שנינו, אז חייבים להוכיח שמשנה כמו דעתו של רבי מאיר היא. דאמר, עדי חתימה קרתי, עיקר קריטות הגט היא על ידי העדים שחותמים על השטר. ומה שהתורה אומרת, וכתב לספר קריטות, ומיד אחר כך ונתן, הכוונה שבין החתימה, שזה וכתב, לבין הנתינה, לא יהיה מחוסר קציצה. לפי זה מבאר ריש לקיש את תחילת המשנה, הוא סובר שתחילת המשנה זה לא כמו רבי אלעזר בן שמוע, אלא כמו דעת רבי מאיר, שזה הדעה השנייה, הוא מבאר את המשנה מתחילתה. אין כותבין לכתחילה לא את התופס ואפילו לא את התורף במחובר לקרקע. וכל זה רק לכתחילה. גזרה שמה הוא יחתום, יחתים את, גם את העדים במחובר. אבל אם כתבו לתופס ואפילו לתורף במחובר, ותלשו, והעיקר של לפי רבי מאיר זה החתימות, היו בתלוש ונתנו לה, בדיעבד זה יהיה כשר. עד עכשיו דיברנו, כשכותבים גט, על מחובר לקרקע ממש. כעת נעבור לדבר, כשכותבים גט, על עציץ. עציץ זה כלי שמכניסים בתוכו אדמה עם זרעים. יש שני סוגי עציצים. יש עציץ שאינו נקוב. עציץ שהוא לגמרי סגור מכל הצדדים שלו, שמים אותו על עדן החלון, בפינת החדר, כדי לרענן את המקום. יש שיוסיפו, שזה אפילו מוסיף לבריאות, זה נותן הרבה חמצן, וזה דבר טוב. עציץ. יש עציץ שאינו נקוב, סגור לגמרי. אין לו יניקה, אין קשר בין העציץ לבין האדמה לבין הקרקע. אחר כך יש עציץ אחר, זה נקרא עציץ נקוב, שיש נקבים למטה. ולכן העציץ יונק מהאדמה, מהקרקע. כשזה עציץ נקוב, זה יותר נחשב כמו קרקע, כמו מחובר לקרקע, כל הזרעים שגדלים בעציץ. עכשיו, אם אדם כותב גט על העציץ עצמו, על החרס של העציץ נקוב, אז הגט יהיה כשר. אתה לא חושש, אולי הוא יבוא לקצוץ את החתיכה של הכלי שעליה הוא כתב את הגט. כי הוא לא רוצה להפסיד לעצמו את הכלי, הוא לא רוצה לשבור לעצמו את הכלי. אלא, דשקיל לי, הוא לוקח את כל העציץ, ויעיב לי, ניהלה, הוא נותן לה את העציץ כולו, שכתוב עליו הגט, לכן אין חשש שמה הוא יבוא לקצוץ את מקום כתיבת הגט, ולכן זה יהיה כשר, זה לא מחוסר קציצה. אבל אם הוא כתב את הגט במחובר, אבל לא מחובר לקרקע, אלא מחובר לעציץ נקוב, כתב את הגט על עלה של עציץ נקוב. כאן יש ויכוח בין אביי שאמר כשר, ורבא שאמר פסול. במה הוויכוח? אביי אמר כשר, כי הבעל, אחרי שהוא מסיים לכתוב, או אחרי שהוא מסיים למנות את הסופר שיכתוב בשבילו, את הגט על העלה, דשקילי, הוא לוקח את העציץ כולו, ויעיב לעניאלה, מביא לאותו כולו כמות שהוא, וזה אינו מחוסר קציצה. ומה הסיבה שרבא אמר פסול? שחוששים גזרה, שמה הוא יקטום את העלה וייתן לה רק את העלה. נמצא שזה מחוסר קציצה, ולכן זה יהיה פסול. כיוון שכבר דיברנו על העציץ, אז הגמרא מביאה נושא נוסף בנוגע למחירה של עציץ. אדם שהולך לקנות חנות פרחים, עציץ, איך הוא קונה את העציץ? מהו הקניין? יש את המשלם כסף, זה יפה מאוד, ואם קנית את העציץ בהקפה, אז עד שלא שילמת העציץ הוא אינו שלך? ודאי שהוא שלך. באיזה דרך? על ידי קניין. ברגע שהאדם עשה קניין, החפץ הוא שלו. ברגע שהמוכר מעוניין למכור והקונה מעוניין לקנות ועשו קניין, באותו רגע החפץ הפך להיות של הקונה. רק מה? צריך לשלם, נכון? התשלום הופך להיות כמו חוב שהקונה חייב למוכר. יש אפשרות לקנות בקניין כסף, זה גם סוג של קניין, אבל זה צריך להיות קניין. אדם יכול לקנות בקניין כסף גם על ידי פרוטה אחת, הוא לא חייב לשלם את מלוא המחיר בשביל לעשות את הקניין. יש את הקניין ויש את התשלום, זה שני דברים נפרדים. צריך כמובן לעשות את שניהם, אבל הם בנפרד. כאן אנחנו נעסוק בקניין העציץ. עציץ יש לו שני דברים. הרי בקניינים, יש במסכת קידושין, בפרק הראשון, נושא שלם איך עושים קניין לכל דבר. יש דרך לקנות מטלטלים, יש דרך לקנות קרקעות, יש דרך לקנות עבדים, יש דרך לקנות בהמות, כל סוג דבר יש לו קניינים אחרים. בעציץ יש שני דברים. יש גם מטלטלין, שזה הכלי עצמו של העציץ, ויש את הזרעים, את האדמה, שזה קרקע. את הכלי קונים כמו שקונים מטלטלין. אחד הקניינים זה קניין משיכה. ואת הזרעים, את האדמה, קונים כמו שקונים קרקע, בקניין חזקה. על ידי שהוא עושה מעשה בעלות, שהוא מנקש או עודר בזרעים, בזה הוא קונה. אם יש כאן עציץ נקוב, שהעציץ הוא של אדם אחד, והזרעים שנטועים בעציץ הנקוב הם של אדם אחר. ומחר בעל העציץ, בעל הכלי, את הכלי לבעל הזרעים. באיזה קניין קונים את הכלי? בקניין משיכה. כיוון שהקונה משך את העציץ, קנה. ברגע שזה הפוך, מחר בעל הזרעים את הזרעים שלו לבעל העציץ, שהזרעים דינם כמו קרקע, אז איך קונים קרקע? בקניין חזקה. לא קנה בעל העציץ עד שיחזיק בזרעים, ינקש או יעדור בזרעים. ואם גם העציץ וגם הזרעים של אדם אחד, ומחרן לאדם אחר, אדם רוצה למכור עציץ למישהו אחר, יש לו חנות פרחים, הוא מוכר עציץ לאחד שבא לקנות. איך עושים קניין בעציץ נקוב? צריך לעשות קניין גם בכלי וגם בזרעים. אם הקונה החזיק רק בקניין חזקה, החזיק, הכוונה קנה בקניין חזקה, בזרעים, יש קניין שנקרא קניין אגב. אתה מוכר קרקע ענקית לחקלאי. יש שם בקרקע טרקטורים, כל מיני כלי עבודה, כל מיני דברים של השדה, אפילו לא של השדה, כל מיני מטלטלים. אגב הקניין שקונים את הקרקע, קונים גם את המטלטלים. ככה ההלכה בדיני קניינים. לכן כשאדם עשה קניין בזרעים, אז הוא עשה קניין בקרקע. אז הוא כבר קנה גם את הכלי. קנה גם את העציץ. וזוהי ששנינו, זה מה ששנינו במסכת קידושין, ששם יש נושא רחב לעניין קניינים, כמו שפירטנו כל דבר מה סוגי קניינים שלו, שם שנינו נכסים שהם מטלטלים, ולכן הם מכונים, אין להם אחריות. זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו, כי היום יש אותו, מחר הוא מתקלקל, מחר הוא נאבד, מחר הוא נגנב. אי אפשר לסמוך על מטלטלין. לכן זה נקרא נכסים שאין להם אחריות. נקנים עם קרקעות שנקראים נכסים שיש להם אחריות. הקרקע לא יכולה ללכת לשום מקום, היא תמיד נשארת קבועה במקומה. לכן אפשר לסמוך עליה. זה נקרא, קרקעות נקראים נכסים שיש להם אחריות. במילים אחרות אפשר לקנות בקניין אגב, כשעושים קניין בקרקעות, אגב זה קונים גם את המטלטלים. איך קונים קרקע? בכסף, או בשטר, או בחזקה. ברגע שעושים קניין בקרקע, קונים דרך אגב גם את המטלטלים. אבל אם הוא החזיק בכלי, בעציץ, איזה קניין הוא עשה בעציץ? החזיק מהקניין חזקה? אי אפשר לקנות כלי בקניין חזקה. לכן אף העציץ לא קנה. הוא צריך לעשות קניין משיכה. הוא לא קנה עד שיחזיק בזרעים. ובזה שהוא עושה חזקה בזרעים שהם כמו קרקע, הוא קונה את הקרקע, ואגב זה הוא כבר קונה את העציץ שהוא מטלטלים. כעת עוברים לנושא נוסף בעניין עציצים. אדם גר על הגבול של ארץ ישראל. החלון שלו כבר רואים בו מחוץ לגבול. יש לו חצר, והוא שם עציץ נקוב על הגבול של בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. והנקב של העציץ עומד בתוך ארץ ישראל, אבל הענפים נשפחים לצדדים, נשפחים לחוץ לארץ, מעבר לגבול. נופו, הענף שגדל ויוצא מחוץ לעציץ, בחוץ על הארץ. האם הולכים אחרי הנקב או אחרי הנוף, אחרי איפה שהענפים? יש בזה ויכוח. אביי אמר, הולכים אחרי הנקב. בתר נקבו אז לינן, עיקר היניקה ממקום הנקב, הנקב הוא בארץ ישראל, ולכן העציץ חייב מהתורה בתרומות ומעשרות, במצוות התלויות בארץ. רבא אמר, עיקר היניקה זה מהענפים, בתר נופו אז לינן. ומכיוון שהענפים הם בחוץ לארץ, הם פטורים מתרומות ומעשרות מהתורה. מבארת הגמרא שהוויכוח הוא רק כשהשורשים לא מפלסים את הדרך, דרך הנקב, אל תוך האדמה ומשרישים באדמה עצמה. כי בדאשרוש, אם העציץ ישריש שורשים מתחת לנקב לתוך הקרקע שבארץ ישראל, כולי אלמה, בין אביי ובין רבא לא פליגי, הם ביניהם ויכוח, שמכיוון שהשורשים הם באדמה של ארץ ישראל, הם פשוט מפלסים את דרכם דרך הנקב לתוך האדמה של ארץ ישראל, בוודאי שהם נחשבים גידולי ארץ ישראל. כולם לא פליגי, ודאי שהם חייבים תרומות מעשרות מהתורה. כי פליגי באיזה מקרה ויכוח, דווקא במקרה שהשורשים ככה מצומצמים בתוך האדמה שבעציץ עצמו, הם לא כל כך התארחו והשתרשו דרך הנקב החוצה לקרקע עצמה, וזה לא השרוש. וזה הוויכוח, איפה עיקר היניקה? מהנקב דרך השורש או מהענפים? הגמרא מנסה להביא כמה הוכחות שאפילו במקרה שהשורשים יצאו מהעציץ והשרישו באדמה עצמה, עדיין יש דעה שסוברת שהולכים אחרי הענפים ולא אחרי השורשים. אבל הגמרא דוחה את זה. דוחה את כל הראיות. בתחילה הגמרא מנסה להביא שיש ויכוח גם במקרה שהשורשים נמצאים באדמה עצמה, יצאו מהעציץ ונמצאים באדמה עצמה, ויש דעה שסוברת שהולכים אחרי הענפים. והגמרא דוחה, כמו שאמרנו, ובדאשרוש לא פליגי, וכי אין דעה שסוברת שאפילו אז העיקר של היניקה זה מהענפים. ואתנן, שתי גנות. יש גינה של ירקות במקום אחד, למעלה, וגינה של ירקות במקום אחר, למטה. והם נמצאים זו על גב זו, זאת אומרת, כמו שיש בערים שנמצאות על גבי הר, ירושלים, חיפה, מקומות כאלה, שיכול להיות בן אדם גר ויש לו גינה, ויש אחר כך איזה מין קיר תומך כזה, ולמטה יש מישהו אחר שגר שם ויש לו גינה למטה. יש את הקיר בין הגינה העליונה לגינה התחתונה. והירק, יש ירקות שגדלים בינתיים על הקיר הזה, שבין הגינה העליונה לגינה התחתונה. למי שייך הירקות האלה? השורשים זה באדמה של הגינה העליונה, אבל הנוף זה באוויר של הגינה התחתונה. רבי מאיר אומר, הירקות הם של בעל השדה העליון. הגמרא סבורה שהסיבה היא כי עיקר היניקה הוא מהשורשים. רבי יהודה אומר, הירקות של התחתון, של בעל הגינה התחתונה. והגמרא סבורה שהסיבה היא כי עיקר היניקה מהנוף, מהענפים. דוחה הגמרא זה בכלל לא הסיבה של הוויכוח ביניהם. גם פה כולם מודים שברגע שהשורשים השרישו, הולכים אחרי מקום השורשים. והתם, שם הסיבה שרבי יהודה אומר שהירקות שייכים לבעל הגינה התחתונה, כדי קטן איתמה, כמו שהמשנה בעצמה מפרשת את הטעם. אמר רבי מאיר, אתה יודע למה, לפי דעתי, הירקות הם של בעל הגינה העליונה? כי כל הירק נחשב שלו, אף על פי שהענפים יונקים גם מהקרקע של השני. כי הרי, מה אם ירצה העליון לעשות שיפוץ, להביא כלי חפירה, לחפור את כל הקרקע שלו. הוא רוצה לשטח את הקרקע, במקום שהיא תהיה גבוהה, פשוט לחפור את הכל, ואז פשוט להיות שכן באותו מפלס, באותו גובה של הבעל הגינה התחתונה. הם יהיו שניהם באותו גובה. יהיה אסור לו? זה קרקע שלו. עד הרקיע ועד התאום, הוא יכול לחפור כמה שהוא רוצה, והוא יכול להוסיף אפר כמה שהוא רוצה. ואם זה מה שהוא יעשה, אין כאן ירק, לא יהיה לירקות על מה לגדול, כי כל הקיר התומך, הוא הולך להוריד אותו, לשטח את כל השטח. לכן הירקות שלו, כי עיקר הקיום של הירקות, לפי דעת רבי מאיר, זה על ידי בעל הקרקע העליונה. בזה שהוא לא משווה את פני הקרקע, זה גורם שיהיה לה ירקות על מה לגדול. אמר רבי יהודה, לפי דעתי זה הפוך. אתה יודע למה הירקות כולם נחשבות של בעל הגינה התחתונה, אף על פי שהשורשים בקרקע של בעל הגינה העליונה? סיבה דומה, אבל הפוכה. מה אם ירצה התחתון למלות את גינתו אפר? הוא ירצה להשוות את השדה שלו באותו גובה של בעל השדה העליונה. הוא יביא עררי אדמה וימלא בשדה של עצמו ויגביע אותה. ושני השדות תהיה באותו גובה, במקום ששדה אחת תהיה גבוהה ושדה שנייה תהיה נמוכה, הוא פשוט ימלא את השדה הנמוכה שתגיע לאותו גובה של השדה העליונה. הרשות בידו זה השדה שלו. ואם כן אין כאן ירק, לכן הוא זוכה בירקות, כי הוא גורם לקיומם. נמצא אם כן שהוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, הם עצמם מפרשים אותו. זה לא קשור ל... האם הולכים אחרי השורשים או אחרי הענפים? לא בזה הוויכוח, בוודאי שהולכים אחרי השורשים. אלא שכאן הוויכוח הוא מי גורם שהירקות האלה יוכלו להתקיים. לפי דעת רבי מאיר, כיוון שבעל השדה העליונה יכול להשוות את השדה שלו לשדה התחתונה, אז אם, ואז לא יהיה מקום לירקות, אז זה שלו. ולעומת זאת דעתו של רבי יהודה זה בדיוק הפוך. אם ירצה בעל השדה התחתונה להשוות את השדה שלו לשדה העליונה, אז גם כן לא יהיה ירקות, אז אם כן זה שלו. זה הוויכוח שלהם. אז אם כן, דחינו את האפשרות לומר שיש דעה שסוברת שאפילו כשזה מושרש, לא הולכים אחרי מקום השורשים. מנסה הגמרא להביא מקום אחר, אבל גם את זה היא דוחה. שמשם נלמד שיש דעה שסוברת, לכאורה, שהולכים אחרי מקום הענפים, אפילו במקרה שהשורשים נמצאים במקום אחר. והקעתי בדעשרוש לא פליגי, וכי עדיין אין שום טענה שסובר שאפילו במקרה שיש שורשים במקום אחד, עדיין הולכים אחרי הענפים שבמקום אחר. והטניה ברייתא. אילן שעומד על הגבול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ על הארץ. הפירות שגדלים באילן הזה, מצד אחד הם מחויבים בתרומות ומעשרות, ועד שמפרישים מהם הם נקראים טבל, ומצד שני אלה שהם מחוץ לארץ הם לא מחויבים בתרומות ומעשרות מהתורה, אז הם חולין שלא מחויבים בתרומות ומעשרות, ומעורבים זה בזה, כל פרי ופרי מעורב. חלק יונק מארץ ישראל והוא טבל, וחלק יונק מחוץ לארץ והוא לא זקוק לתרומות ומעשרות, אז הוא חולין והוא מותר. אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות מהפירות האלה על פירות אחרים שהם לגמרי מארץ ישראל, שהם טבל. כי אי אפשר להפריש מדבר שפטור מתרומות ומעשרות על דבר שחייב. וכן אי אפשר להפריש מפירות אחרים שהם בוודאי טבל על הפירות האלה, שאין מפרישים מדבר שהוא בוודאי חייב על דבר שהוא פטור מתרומות ומעשרות. אלה הם דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הגדל בחיוב, מה שגדל בתוך ארץ ישראל, חייב בתרומות ומעשרות, והגדל בפטור, הפירות שגדלים במקום שפטור מהתורה מתרומות ומעשרות, הפירות שגדלים בחוץ על הארץ, פטור מתרומות ומעשרות. מה אליו וחילו במקרה הזה הוויכוח, שכל השורשים הם בארץ ישראל. רק מה, הענפים חלקם בארץ ישראל וחלקם בחוץ לארץ. במקצת נופו עומד בארץ, ומקצת נופו עומד בחוץ על הארץ. והגמרא מבינה שרבי סובר שהאילן יונק גם מהשורשים וגם מהנוף. לכן כל הפירות מעורבים טבל וחולין. רבן שמעון בן גמליאל סובר שהאילן יונק רק מהענפים. אם כן נמצא שבין רבי ובין רבן שמעון בן גמליאל סוברים שלא הולכים רק אחרי יניקת השורשים, לפי דעת רבי היניקה מעורבת זה בזה, ולפי דעת רבן שמעון בן גמליאל הולכים רק אחרי הענפים ולא אחרי השורשים. אז אם כן רואים שיש דעה שסוברת שאפילו במקרה שהשורשים במקום אחד הולכים אחרי הענפים. אז מניין לנו שרבה מודה לאביי שבמקרה שהשרישו בארץ הולכים רק אחרי השורשים. נוחה הגמרא לא. גם מכאן אין ראיה שיש דעה סוברת שבמקרה שזה ישריש הולכים אחרי הענפים. אלא, ודאי שאם זה ישריש הולכים רק אחרי השורשים. וכאן לא מדובר שחלק מהענפים בארץ וחלק מהענפים בחוץ לארץ. אלא מקצת מהשורשים בארץ ומקצת מהשורשים בחוץ על הארץ. ולכן הם מעורבים. או שאנחנו אומרים שזה שבארץ של הארץ, זה שבחוץ לארץ שבחוץ לארץ. לא בגלל הענפים, אלא בגלל השורשים עצמם. שואלת הגמרא, כיוון שחצי מהשורשים בחוץ לארץ וחצי מהם בארץ ישראל, מה איתמה דרבן שמעון בן גמליאל, שאומר שמה שגדל בארץ ישראל חייב ומה שגדל בחוץ לארץ פטור? הרי היניקה שלהם מעורבת זו בזו, והיניקה שעולה באילן מן השורשים יכולה לעבור מצד זה לצד זה. אז אם כן הם לגמרי מעורבים, עונה הגמרא מדובר דמפסיק צונמה, שיש סלע בתוך האדמה שעושה מחיצה בין חצי מהשורשים האחד לחצי מהשורשים האחר, והם לא מעורבים יחד השורשים. ורק מעל האדמה, בגזע, שם הסלע מפסיק. זאת אומרת, מתחת פני האדמה, מתחת האילן, באמצע בדיוק יש סלע. והוא מפריד בין שני חלקי השורשים. אבל מעל פני האדמה כבר הסלע מפסיק, ושם יש את הגזע של האילן. שם מתערבים שני חלקי השורשים. ורבן שמעון בן גמליאל סובר, שכשיש הפסק של סלע בין השורשים, אז הצד של האילן, שהשורשים שלו בחוץ לארץ יונק רק מחוץ לארץ, והצד של האילן שהשורשים שלו בארץ יונק רק מהארץ. שואלת הגמרא, אם מדובר כאן שמפסיק סלע, מה הייתה מדרבי? למה הוא סובר שהטבל והחולין מעורבים זה בזה? למה הוא לא מחלק באמת שצד אחד שייך לארץ ישראל והשני לחוץ לארץ? עונה הגמרא, כיוון שהאילן מהגזע ולמעלה אינו מופסק על ידי הסלע, כמו שביארנו, דעת רי ארווי, אז לכן הם מעורבים ביחד. כי לפי דעת רבי, נכון שהשורשים מופרדים לגמרי על ידי הסלע, אבל כיוון שבגזע הם מתחברים, אז שם הם מתערבבים, היניקות מתערבבות, ולכן חולין וטבל מעורבים זה בזה. במה כמפלגה, במה הוויכוח בין רבי ורבן שמעון בן גמליאל? רבי, מר סבר, אווירה מבלבל. אף על פי שהשורשים באדמה לגמרי מופרדים על ידי הסלע, כיוון שכשהגזע יוצא לאוויר אין בו הפסק באוויר בין חלק אחד לחלק אחר, הוא מבלבל את היניקה שלהם והם יונקים כל אחד גם מהצד השני. רבן שמעון בן גמליאל, מר סבר, היי, הצד הזה של הסלע לחודי קאי, היניקה שלו בלחוד, והי, הצד הזה של הסלע לחודי קאי, היניקה שלו היא בנפרד, והם לא יונקים אחד מהשני באוויר, כיוון שבתוך הקרקע הסלע מפריד ביניהם, וגם גזע עצמו הם פשוט יונקים כל אחד מהצד שלו, זה מאוד מעניין. אבל אם השורשים כולם בארץ ישראל, ודאי שכולם מודים שהולכים אחרי השורשים, הוא יחייב את תרומות ומעשרות, כמו שביארנו. כעת עוברים לנושא השני שעסקנו במשנה. האם חוששים שיבואו לזייף את השטר גט? זאת אומרת, האם צריך לקחת דווקא נייר כזה שאם ימחקו ויכתבו משהו אחר וישאירו כמובן את חתימות העדים, זה יהיה ניכר או שלא צריך לחשוש לזה? ואפילו אם זה לא יהיה ניכר, אפשר לגרש בגט כזה. אף על פי שיש חשש שיבואו למחוק ולכתוב דברים אחרים וישאירו את החתימות. במשנה למדנו שרבי יהודה בן בתרא אומר שצריך באמת לשים לב לכתוב גט על כזה סוג שטר, שלא יוכלו אחר כך למחוק ולהשאיר רק את החתימות ולכתוב משהו אחר ויהיה לך חתימות מוכנות. אלא, אין כותבים לא על הנייר המחוק ולא על הדיפטרה, לא כותבים על דבר כזה שלא ניכר אם מוחקים וכותבים בו שוב. מבארת הגמרא מה הכוונה דיפטרה? אמר בכי אבר אסי, משמו, משמי דאולה, דיפטרה הכוונה שהוא עבר שני חלקים מהעיבוד של האור והוא לא עבר את חלק השלישי של העיבוד להפוך אותו לקלף. כמו שביארנו במשנה. הרי יש שלושה שלבים בעיבוד. מאבדים במלח, מאבדים בקמח ואחר כך במי הפצים. פה מדובר שאיבדו אותו במלח וקמח ולא במי הפצים. כי יש שלושה מינים של אורות הן, שהם עדיין נקראים אור ועדיין לא נקראים קלף. בשלב הראשון זה נקרא מצה, בשלב השני חיפה או חיפה, ובשלב השלישי דיפטרה. אור שעדיין לא איבדו אותו בכלל, ישר מהבימה, נקרא מצה. כמשמעו, כמו מצה שהיא קמח ומים לבד, שלא הוסיפה, לא הוסיפו להם שום תבלין, ולא עשו שום תיקון להחמיץ ולשבח אותו, אותו דבר אור לפני שאיבדו אותו בכלל נקרא מצה. דלא מליח, לא מלכו אותו, ולא, דלא קמיח, לא שרו אותו בקמח ומים, ודלא הפיץ, לא שרו אותו בהפצים. למה היא הלכתה? לאיזה הלכה הוא חלוק משאר אורות? לשיעור בהוצאת שבת. הרי התורה אוסרת לעשות מלאכה בשבת. אחת המלאכות זה מלאכת הוצאה. אסור להוציא חפץ מרשות שמוגדרת רשות יחיד לרשות שמוגדרת רשות הרבים. כדי שזה יחשב הוצאה, אם באנם יש לו איזה קצת טבק על הבגד והוא יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, לא נגיד שהוא נחשב מוציא מרשות לרשות, זה צריך להיות דבר חשוב. אז כל דבר ודבר יש לו שיעור וגודל אחר כדי שיחשב דבר חשוב, כדי שיהיה אפשר לעשות בו משהו, איזשהו שימוש מסוים. אז באור כזה שעדיין לא עבר שום עיבוד, אתה לא יכול לכתוב עליו מזוזה או משהו כזה, אתה לא יכול לכתוב עליו אפילו קמיה. אז מה אתה כן יכול לעשות בו? כמה שיעורו? כמה, באיזה גודל עדיין, כבר, באיזה גודל כבר הוא יהיה ראוי לאיזשהו שימוש? כדי קטן, כמו ששנה רב שמואל בר יהודה, כדי לצור, כדי לצרור בו משקולת של אופרת קטנה, שבמשך הזמן האופרת הזאת נשחקת, והמשקל שלו פוחת. כדי שהוא לא ייפחת, אדם אסור לו לעבור על מדידה, על משקל לא נכון. תורה אוסרת שלא יהיה לאדם איפה ואיפה, מידה גדולה או קטנה, שאדם שיש לו משקל צריך להקפיד שהמשקולות שלו יהיו במשקל מדויק. ברגע שהאופרת נשחקת עם הזמן, אז המשקל שלה הוא פחות, ואז כשתבוא לשקול כנגדה, אז בעצם יתראה לך על פחות שזה כבר הגיע למשקל. כי לך ידוע נאמר שהמשקל הזה הוא משקל של דינר נאמר. קח איזשהו דוגמה. אבל באמת זה כבר נפחד, זה כבר לא במשקל של דינר. אתה תשקל כנגד זה משהו אחר, אתה תשקול כנגד זה משהו אחר, תהיה סבור שזה כבר משקל דינר, אבל באמת זה קצת נשחק. אז מה ששקלת כנגד זה פחות מדינר, ותאמר, כמשקל דינר עולה כך וכך, ובעצם אתה לוקח מבן אדם כסף על מה שמחרת לו פחות ממשקל דינר. אז בקיצור, היו מקפידים שהמשקולות יהיו כמו שצריך, לכן היו עוטפים את זה באיזה משהו, היום עוטפים באיזה עיתון או משהו, ובזמן שהשידור יהיה כבר משודר, כבר לא יהיה מושג שנקרא עיתונים, איזשהו חתיכת משהו, לא צריך שיהיה לו עיבוד מי יודע מה. אז האור שלא מעובד אפילו במלח, השיעור שלו זה בשיעור כזה שאפשר לעטוף אותו אפשר לעטוף בו את המשקולת של האופרת. וכמה זה שיעור משקולת קטנה? על איזה משקולת אתה מדבר? אמר אביי, כי רבעה דריבעה דפומבה דאיתא, רבע מרביעית הליטרה, שהיא העמידה הקטנה ביותר שהיו מודדים בפומבה דאיתא. והם היו, היה ידוע להם השיעור. הרעיון הוא שזה סוג של משקל שמשתמשים בו, המשקל הקטן ביותר. אחרי זה אנחנו מדברים על סוג אור שכבר עבר עיבוד כלשהו, שהוא נקרא חיפה. איזה עיבוד הוא עבר? דמליח, שרו אותו במלח, אבל לא עשו בו את שאר שלבי העיבוד, לא קמיח ולא הפיץ. למה הלכתה, לאיזה הלכה הוא חלוק משאר האורות? גם הוא לעניין הוצאת שבת, אבל הגודל שלו כבר חשוב אפילו בגודל קטן יותר. וכמה שיעורו? כדתנן, אור שהוא כבר בשלב של חיפה, כדי לעשות נרתיק המחפה על קמיה. כדי לעשות קמיה, הכוונה נרתיק שמחפה על הקמיה. לא משתמשים לזה באור שלא עובד בכלל, אבל באור חיפה שכבר מתוקן קצת, משתמשים כדי לעטוף בו את הקמיה. ולמה הוא נקרא חיפה? שחופים בו את הקמין, עוטפים בו את הקמין. עכשיו עוברים לשלב השלישי, שהוא דיפטרה, שכבר עבר שני שלבים בעיבוד. השלב הראשון שלא עבר בכלל, השלב השני שעבר שלב אחד, והשלב השלישי שעבר שתי שלבים. דמליח, עיבדו אותו במלח, וקמיח, שרו אותו בקמח עם מים, ולא הפיץ, לא שרו אותו במאה פצים. למה הלכת על עניין מהו חלוק משאר האורות? גם הוא לעניין הוצאת שבת, וכמה שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט, כמו דעת חכמים שנראה שהם בדעת רבי אלעזר בן שמוע, כמו שנראה מיד, שהם סוברים שאפשר לכתוב גט גם על גבי דיפטרה. וזה גודל קטן יותר מהשיעור שראוי לחפות קמיע. וזה השלב השלישי. אחרי שהאור כבר עובר את כל השלבי עיבוד, גם במלח, גם בקמח עם מים וגם במים עם אפצים, הוא כבר לא נקרא אור, אלא אז הוא כבר נקרא קלף. עד כאן דיברנו על דעתו של רבי יהודה בן בטירא, שכשכותבים גט צריך להקפיד שזה יהיה שטר כזה, שאם ימחקו מה שכתוב בו זה יהיה ניכר. והדעה שלו מאוד מובנת, כי יש לך פה חתימות של עדים, אז אם יהיה אפשר למחוק ולכתוב מחדש, יבואו למחוק את מה שכתוב ולכתוב מחדש דברים אחרים. למשל, אם זה היה גט שהבעל נתן אותו עם תנאי, היא תבוא למחוק את התנאי. אז לכן צריכים שהגט הזה יהיה ניכר בו אם מחקו וכתבו בו משהו אחר. לעומת זאת, חכמים מכשירים גם אם כותבים גט על גבי שטר כזה שיהיה אפשר למחוק ולכתוב בו שוב. מן חכמים, מהדעה שכמותה סוברים חכמים, אמר האמורה רבי אלעזר בן פדת. חכמים הולכים בדעת התנא רבי אלעזר בן שמוע היא, שכבר הבאנו את הדעה שלו, דאמר, עיקר קריטות הגט הוא על ידי עדי מסירה, על ידי העדים שרואים איך הגט נמסר מהבעל לאישה, הם אלה שקורטים, הם קרטי. ומהדין בכלל לא צריכים חתימות של עדים על גבי הגט. ולכן גם אם החתימות הן על שטר שאפשר לזייף, לא חושבים שיבואו לזייף, כיוון שכשתביא שטר כזה לבית דין, יבקשו מהאישה שתביא עדי מסירה. והם הרי לפני שהם באים להעיד, שהם ראו על מסירת הגט, הם חייבים בזמן מסירת הגט לקרוא מה שכתוב בשטר של הגט. מה זה עדי מסירה? הם צריכים להעיד שהגט נמסר מהבעל לאישה או מהשליח לאישה וכולי. אבל הם בזמן שהם נהיים מעידים, הם חייבים לקרוא קודם כל שבאמת השטר הזה הוא גט. צריכים לקרוא מה שכתוב שם. ואם יש שם תנאי, אז הם יודעים שיש תנאי. ואם הם יראו עכשיו שאין תנאי על גבי הגט, הם ידעו שהיא מחקה. לכן, לפי רבי אלעזר בן שמוע, לא אכפת לי שאפשר למחוק, כי הרי אני מסתמך בעיקר על העדים, והם ראו מה שכתוב על גבי השטר. ועל מה שהם ראו, אנחנו נסתמך. ואמר רבי אלעזר בן פדת, לא הכשיר התנא רבי אלעזר בן שמוע לכתוב על גבי שטר שאפשר למחוק ולכתוב דברים אחרים, אלא אם האישה הביאה את הגט לבית דין לאלתר באותו יום שנמסר לה הגט, כדי שבית דין יתירו אותה להינשא. כיוון שהעדי מסירה מעידים באותו יום שהוא נמסר, העדים עדיין זוכרים אם היה תנאי או לא. אבל אם היא באה לבית דין מכאן ועד 10 ימים, היא לא מגורשת. כי חיישינן דילמה שמה אבא ביתנה וזייפתי. יכול להיות שהיה כתוב בגט תנאי והיא מחקה אותו וזייפה את הגט. אפילו שיש כאן עדי מסירה, הם כבר שכחו מהתנאי שהיה כתוב. ולכן יצטרכו לכתוב על גבי גט כזה שאי אפשר לזייף אותו, אפילו לפי רבי אלעזר בן שמוע, אם רוצים להביא את זה מכאן ועד 10 ימים. ורבי יוחנן אמר, אפילו מכאן ועד 10 ימים הגט כשר, אפילו על שטר כזה שאפשר למחוק ולכתוב דברים אחרים, דמית הדעה ובית תנאי, אם האישה תביא את הגט, אתה חושש, עכשיו נקרא כמובן לידי המסירה, אתה חושש שהם לא זוכרים שהיה תנאי, הם כן זוכרים. אם היה תנאי מתקר דחירי, הם כן היו זוכרים. ואמר רבי אלעזר בן פדת, לא הכשיר התנא רבי אלעזר בן שמוע לכתוב על גבי שטר שאפשר למחוק ולכתוב דברים אחרים, אלא דווקא בגיטין, שהיא צריכה את הגט רק כדי להתיר לה להינשא לאחרים, ויכולה להביא את הגט לבית דין ביום המסירה ויתירו אותה להינשא. והיתר של בית דין יש לו קול וזוכרים את הדבר, והיא אינה צריכה יותר את הגט להוכיח שמותר לה להינשא, אלא ברגע שבית דין התירו לה להינשא על פי הגט, היא מותרת להינשא, וזה כבר מפורסם והכל. לא צריך לשמור את השטר, ולכן אין חשש שהיא תבוא לזייף, אחרי שכבר ישכחו מה שהיה כתוב שם. אבל בשאר שטרות, כמו למשל מלווה שהלווה כסף ללווה, והלווה כתב לו שטר, או אדם שמחר משהו לשני, והוא כותב לו שטר, וכדומה שהם עומדים לגבייה, ולראיה, גם לפי רבי אלעזר בן שמוע, הם לא יהיו כשרים כשכותבים את זה על שטר שאפשר לזייף, כיוון שצריך להוציא אותם אחרי זמן ארוך, עדי המסירה ישכחו את הדברים, ונבוא לסמוך על העדים שחתומים, ומכיוון שאפשר לזייף את השטר, אז זה פסול. מניין אנחנו רואים באמת ששטרות נשארים להרבה זמן, מיועדים לשמירה להרבה זמן, נכתיב לגבי שטר קניית השדה שירמיהו הנביא קנה מבן דודו לפני חורבן בית ראשון. כתוב שם, הוא נתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. רואים שכתיבת שטר צריכה להיות שתוכל להתקיים רבים, ימים רבים, ולא על דבר שיכול להזדייף, שהוא אינו ראוי להתקיים ימים רבים, שמא ישכחו העדי מסירה ויצטרכו לסמוך על העדים של החתימה. רבי יוחנן אמר, רבי אלעזר בן שמוע הכשיר, התנא רבי אלעזר בן שמוע הכשיר להשתמש עם שטר שאפשר למחוק ולכתוב דברים אחרים, אפילו בשאר שטרות. ואפילו שיכולים להשתמש בשטר הזה רק מיד. כי ודאי שיכולו להשתמש בשטר הזה לפי דעתו רק מיד. שואלת הגמרא, והכתיב למען יעמדו ימים רבים, משמע שהשטר קשה רק אם יוכלו לקיים אותו ימים רבים. ובכתב שאפשר לזייף, אי אפשר לקיים אותו לימים רבים, כי הידי מסירה ישכחו מה שהיה כתוב, והם לא היו בטוחים שלא מחקו וכתבו דברים אחרים, ואם כן לא ראוי להתקיים ימים רבים. מתרצת הגמרא, האטם לגבי ירמיהו הנביא, זה לא אומר שכל שטר מחירה חייב להיות כזה שיכול להתקיים ימים רבים, אלא יצא טובה כמה שמלן. סך הכל בא ללמד אותנו יצא טובה, שיכתוב שטר שיתקיים ימים רבים, כדי שיוכל להשתמש בו לראיה גם אחרי חורבן בית המקדש. אבל באמת, גם אם הוא כתב על שטר שאפשר לזייף בו, ולכן הוא אינו יכול להתקיים ימים רבים, אלא הוא טוב רק כל זמן שהידי מסירה זוכרים מה שהיה כתוב בו, בכל זאת הוא יהיה כשר והוא יהיה חשוב שטר, ועד כאן דף כ"ב.